אבל פשט פשט, אני מדבר משהו מאוד מאוד פשוט. מה עם הארון בינתיים? תסבירי. שמו אותו על אבן גדולה, ו... הוא על האבן הגדולה, את מתקרבת, חם. הם שלחו, הפלישתים שלחו כלי זהב, אל תפלפלו. תנסי להבין פשוט, פשוט, פשוט. זה הכי קשה. תחשבי שאת התנ"ך כתבה, לא רוצה להגיד. לא זוכר איך קוראים לה, רולינג. זאת אומרת, לא הבנתי, תחשבי שאפשר להבין את ה... שפשוט. שתי פסוקים השארתי לכם, י' את ו', מה שם לא מובן, בפסטם. זה לא קוראים את כל שעה. לא נפקע שם. מה קרה שם פסוק י' את ו'? מי שרוצה להסביר מה קרה, אז כדאי את זה. מתחדות לטעות. בואו נגיד מה קרה. הגלה באה הסדר יהושע בית השמשי, תעמוד שם. שם אבן גדולה, פה אין שום שאלות, נכון? ויבקעו את עצי הגלה, אתם מבינות? כן? תסבירו לי.
מה עשו עם
הארון? מה הכוונה מה עשו עם הארון? לוקחים גרזנים, שוברים את עצי הגלה, ואיפה הארון נמצא? השאירו אותו מרחף באוויר? ושמו אותו על איזה משהו, נכון? כנראה לא זרקו אותו בצד. אז שיש לך שאלה טובה. ויבקעו עצי, את מבינה? תראי, תדמייני שאת שמה. בסדר? תדמייני שאת שמה, את מוכנה להיות בית שמש רגע? תהי. היו שם בנות בגילך. תחזירי אחורה 3,000. הרבה. שנים. ותהי שם. יכול להיות שאת לובשת סמלה אחרת, אבל בטח דומה משהו. ואת מאוד מתרגשת, את רואה מה קורה. הם ביקעו את עצי הגלה, כנראה שהם שמו את ארון השם איפשהו, נכון? ולכן פסוק ט"ו, הורידו, הלווים הורידו. מאיפה הם הורידו? הלווים הורידו את ארון השם, את הארגה אשר איתו אשר בו, וישימו אבן גדולה, הייתה איזה אבן מאוד גדולה כזאת, אז שמה שמו את ארון השם את כל כלי הגלה. מאיפה הלווים הורידו את ארון השם? מאיפה הם הורידו? מהגלה כנראה, נכון? אז יש פה איזה בלבול בסדר של הפסוקים. כי קודם היה צריך להיות והלווים הורידו את ארון השם, וישימו עליו אבן גדולה, ואז ביקעו את עצי הגלה, ואז העלו עולות. כתוב פה פעמיים שהעלו עולות, נכון? אתם שמות לב? פסוק י' הוא מדלג על משהו, ככה נראה. ושם אבן גדולה, ויבקעו את עצי הגלה, אז הם שמו את ארון השם איפשהו בינתיים. אז מה קרה לפני שביקעו את עצי הגלה? פסוק ט"ו היה צריך להיות באמצע פסוק י"ד. נכון? איך זה קשור? מה קשור? מה זה זה קשור? מה זה זה? הקושייה. הקושייה שלי, אני, מה זה מקשיב? אני לא מקשה קושיות. צריך להחזיר אתכם, פשוט פשוט. אני את פסוק י"ד לא מבין, מה אני לא מבין? מי ביקע את עצי הגלה? מי עשה את פסוק י"ד? על מי דיברנו עד עכשיו? פסוק י"ד כתוב, וסרני פלישתים הולכים אחרים עד גבול בית שמש. מתי פלישתים חזרו הביתה? מתי סרני פלישתים חזרו הביתה? פסוק ט"ז, נכון? על מי דיברנו? מי נמצא שם עד עכשיו? העגלה הולכת, הפרות שרות, וסרני פלישתים, מזל שלא עונים להם בכל שני, נכון? אבל הולכים אחריהם. העגלה באה, ותעמוד שם, ואבן גדולה, ויבקעו את עצי הגלה, את הפרות היו להשם. יש פה פתאום, את קוראת פסוק ט"ו, והאבנים הורידו. מה זה הורידו? הורידו כבר קודם. שתי התשובות, תשובה אחת קצת מרוחה. שבאמת, פסוק ט"ו הוא באמצע פסוק י"ד. וכתוב פעמיים שאלו עולות. זה קצת מבולבל כזה, נכון? מה את מדברת מבולבל כזה לפעמים? יוצא לך? בטח. ואז, רגע, אבל קודם... ואת לא כותבת מבולבל, נכון? בטח לא כשאת כותבת תנ"ך. כותבת תנ"ך, אפשר קצת להיות מסודרים? לא יותר מדי. אתם מבינות למה תתבב הוא באמצע י' ד'? הצלחתי? זה מה זה פשוט? אם לא פשוט לכם, זה הכישרון שלי.
למה
הם שוברים את העגלה? מבקעים אותם. אז הם גרזנים, ויבקע את זה אולי. למה שלא? מה השאלה שלך? מה את רוצה שעשו עם הפרות? קורבנות, אנחנו רוצים להגיד תודה להשם, אנחנו מתרגשים מאוד. היה פה מעמד מאוד גדול, הפרות שרו, התורה חוזרת לעם ישראל, התורה אוהבת את עם ישראל. יש קידוש השם, זמרו השם כגאות עשה מודע את זו בכל הארץ. יש התרגשות. היה שם תהילים, הלל היה שם, הייתם מארגן את הלל גדול. בטח, אז פעם היה, שנזכה שהקורבנות יחזרו. מה יותר מתאים מאשר להעלות את הפרות האלה לעולה? יש משהו יותר מתאים מלא... זה לא פרות, מה? נעשה ממנקניק? מה?
למה דווקא עם העצים?
לא היה להם עצים אחרים? מה זה מעניין אותי איזה עצים?
אוקיי, אז שמים את הארון
על איזה אבן גדולה. יש לכם רעיונות אחרים מה יעשו עם העגלה? כמו עם העגלה של מונטיפיורי. אני שם מוזיאון לעגלה הזאת. סתם עגלה. את העכברים ואת הדחורים שהם שלחו מזהב, מה כתוב עליהם? מה כתוב עליהם? כתוב עליהם משהו. שזה עד היום הזה. אז לא כתוב, אבל חז"ל אמרו שזה קבוע נשאר ביחד עם הארון בקודש הקודשים. עכברי הזהב האלה. כי עכברי הזהב האלה הם היו נס גדול, הם היו קידוש השם גדול, הם היו שלא עם ישראל רוצה התורה, שהתורה זקוקה לעם ישראל. אבל את הפרות הייתי מעלה עולה, אבל למה להרוס את העגלה? זה עגלה ניסית כזאת. נכון. אז הם לקחו את הפרות והעלו לעולה. יש לכם תנ"ך? אז תפתחו רגע בפסוקים ראשונים של ספר ויקרא. ממש ממש מתחילת ספר ויקרא. ושם כתוב דיני קורבן עולה. אז מי הגיע? לויקרא. מי הגיע והם גם מסכימה לקרוא, להקריא. עוד ציפיית שווה. א', ב', ג', ד', ה'. ויקרא השם אל משה. תודה רבה. ויקרא
אל משה וידבר השם אליו
מועד. עכשיו מתחילים דיני עולה.
דבר לבני ישראל ואמרת עליהם. אדם כאשר מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם.
זה כותרת כללית. עכשיו מפרטים. מספיק. מסתדר לכם עם הפרשה שלנו? לנו יש פרות, לא פרות. אם זה קורבן עולה מן הבקר, זכר תמים יקריבנו, נכון? זה דין בקורבן עולה. קורבן חטאת או קורבן שלמים, זה נקבה. הקורבן עולה, בטח בקר, זה מן זכר תמים יקריבנו, נכון? זה מיד. פה כתוב שהם לקחו את הפרות והעלו אותם לעולה. נכון? זה לא מסתדר עם ההלכה. פשט ההלכה, פשט עצמו. לא, לא זאת השאלה ששאלתי אתכם. השאלה ששאלתי אתכם, זה מה שאמרנו קודם. איך יכול להיות שהעלו את הפרות עולה להשם? יש לכם תשובה? איך הם הקריבו קורבן לא לפי ההלכה? יש איזה מחלוקת בבלי בירושלמי. יש סוגיה במסכת עבודה זרה, פרק שני, האם מותר להקריב קורבן בהמה שקניתי אותה מגויים? יש דעה בתנאים שמותר להקריב רק בהמה שגדלה, שהומלטה וכל חיה גדלה אצל ישראל. אבל אם קניתי בהמה מגוי, אסור להקריב אותה. והתנה, הגמרא שם מביאה הרבה הרבה פסוקים כהוכחות בעד ונגד. אז הגמרא מביאה את הפסוק שלנו כהוכחה לדעה שמה? את הפרות העלו עולה להשם. את הפרות האלה הם גדלו אצל פלישתים, לא אצלנו, נכון? סימן שמה? סימן שמותר להקריב קורבן, גם אם זה גדל אצל הגויים, נכון? בסדר, מבינות את השאלה של הגמרא, את האוכל של הגמרא? מישהי לא מבינה? כולם מבינים? זה הקושיה, הגמרא עונה. שתי תירוצים נפרדים. בתלמוד הבבלי, תלמודות של תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי. בתלמוד הבבלי כתוב, הוראת שעה הייתה. מה זה הוראת שעה? הוראת שעה זה מצבים מאוד מיוחדים בעם ישראל שעובדים בהם לא לפי ההלכה. כמו הדבר הכי מפורסם זה, אליהו הנביא שמקריב קורבנות בהר הכרמל. אסור להקריב קורבנות בהר הכרמל, כי יש בית מקדש. אבל זה רגע כל כך נשגב שעם ישראל כולו מתקרב להשם, שבא הנביא ואומר, הרגע יש דברים שהם לא לפי ההלכה. אז הבבלי אומר, הוראת שעה הייתה. זאת אומרת, היו שם כמה נביאים כנראה. שאמרו לבית שמש, תשמעו, זה מעמד היסטורי, אתם לא מבינים, זה מעמד אדיר. ולכן יש, למרות שקורבן עולה, זה זכר תמים יקריבנו, את הפרות האלה נעלה עולה. כך הבבלי דוחה את ההוכחה שמותר להקריב קורבן מגויים. כי בדרך כלל אסור, וזה אירוע, זה לא פרות רגילות, כך הבבלי. זה פרות מיוחדות במינם, ולכן שינו את ההלכה בשביל הפרות האלה. זה התשובה של הבבלי. עכשיו אנחנו רואים את תלמוד הירושלמי. הנה, יש לכם את תלמוד ירושלמי שם, אתם יכולים ללמוד אחר כך. הירושלמי באותו מקום שואל את אותה שאלה, ומה התשובה שלו? אני אומר את התשובה שלו, בסדר? וכי מסרני פלישתים אנו למדים? וכי מסרני פלישתים אנו למדים? חמש מילים. במקום לענות הוא שואל. למה הוא שואל? הם יהודים שם בירושלמי. כל דבר הם שואלים בחזרה. אבל מה השאלה של ירושלמי? יש לו מחלוקת באיך לקרוא את הפסוקים, נכון? מה?
ישראל הם פלישתים?
סרני פלישתים הקריבו, הירושלמי אומר. נכון? הירושלמי קורא את הפסוקים ככה. את פסוק י' הוא מדבר על סרני פלישתים. פסוק תתוו מדבר על הלוויים. הפסוקים לא מבולבלים. פסוק תתוו לא קופץ את תוך פסוק י' הוא, מה פתאום? סרני פלישתים הלכו אחרי העגלה. העגלה מגיעה לבית שמש. סרני פלישתים כל כך מתרגשים. הם מבקעים את עצי העגלה, והם מעלים את הפירות עולה להשם. למה הם מעלים פרות? הרי אסור לעלות פרות. צריך לעלות זכרים, תשובה. למה הם פלישתים? למה? הם לא הולכים לפי ההלכה. הפלישתים התרגשו, ולכן הם לא לפי ההלכה. הם לוקחים את הפרות האלה, ומקריבים אותם קורבן. למה הם ביקעו את עצי העגלה? כי אין להם עצים, כי הם שם, הם לא אומרים, חבר'ה, תביא כמה קרשים. זה מה יש להם, הם מלאי התרגשות. מלאי התרגשות זה קידוש השם אדיר. זה בעצם השפלה שלהם, קנייה שלהם, הם משתפים פעולה עם הקנייה. וואלה, אלוקי ישראל גדול, וכנראה גם ישראל גדולים. אז הם הורדים את הארון השם ושמים אותו איפה? על משהו, אני יודע על מה שמים אותו. הם, מה עם ישראל עושה בינתיים? הוא לא עושה כלום. כשעם ישראל ראה את ארון השם, מה הוא עשה? מה כתוב לכם? כתוב לכם. מה קרה כשאנשי בית שמש ראו את הארון? לא כתוב לכם? מה כתוב שם? כתוב לכם, נו מה? סמכו לראות, מה הם עשו? מה כתוב שהם עשו? כתוב לכם שהם עשו משהו? הם לא עשו כלום. הם סמכו לראות. מה הם סמכו לראות? וואו, איזה יופי, נכון? יו, תראי, תראי. עשו סלפי? יש מצב, נכון? סמכו לראות. זה תגובה די... די מה? די מייבשת, נכון? מה זה סמכו לראות? מה זה סמכו לראות? הלו? אתם בלב ההיסטוריה עכשיו, קורה פה משהו מטורף, קורה פה שירת הפרות. קורה פה משהו דרמטי, אדיר, זכיתם עכשיו להיות בעולמות כמה. סמכו לראות. הם קוצרים וממשיכים לקצת, וייסו את עיניהם. הם הרימו מבט, לא כתוב, יקפצו וירוצו ויעמדו. מין משהו כזה, וואו, תראו, תראו. הם עסוקים מאוד, זה מקצת פתים. סמכו לראות. מי התרגש? מי התרגש? סרני פלישתים. סרני פלישתים לא מחמיצים את גודל השעה. שחרני פלישתים אומרים, וואו, לא יאומן, זה לא יכול להיות, יום, והם כאילו משפילים את עצמם. זוכרות שהם הביאו את הארון ואמרו שהוא דגון יותר גדול, הם יראו המשחקים. למה הם לא חיפשו עצים? כי הם היו באקסטאזה, בהתלהבות, העץ הראשון שהם מצאו, חבל, אם אני הייתי שם, הייתי אומר, תעזבו את העצים, אני אביא לכם. הייתי שולח כמה נערים להביא עצים. הם בתוך עצמם, בכלל לא מדברים עם עם ישראל, והם מעלים את הפרות, עולה להשם. אחרי שהם, אז באו הלוויים. מתי עם ישראל מגיע? לפי התירוץ הראשון, שרני פלישתים לא עשו כלום. הם סתם מסתכלים. ואת כל העבודה עם ישראל עושה. לפי הפירוש שני, עם ישראל לא עושה כלום. מתי הוא עושה? אחרי שהפלישתים עושים טוב, אז גם אנחנו נעשה. אחר כך. בהתחלה אנשי בית שמש נשאו את עיניהם, אחרי שהם עשו, אז הם, אנשי בית שמש העלו עולות והסבכו זבחים ביום עולה השם. קורבנות אחרים. זאת אומרת, לפי הירושלמי, וזה פשט הפסוקים, יש פער אדיר בין הפרות ששרות, מי לא שמע את שירת הפרות? זאת השאלה. אתם זוכרות מה זה שירת הפרות? שירת הפרות לא צריך להגיד שהפרות פרות פצחו במקהלה על ראש הברוש ובחצר. יכול להיות ויכול להיות שהם עשו מו ומו. ומה זה שירת הפרות? שירת הפרות, אתם זוכרות, דיברנו על זה בעריכות, זה מה קורה לך כשאת קוראת את הפרק. איזה התרגשות תופסת, מה הפרק מספר לך? תכתבי שיר לבד. תני לצלילים של הנצח שבוקעים מתוך הפרק פה, לשטוף את ליבך. אז כל מי שהיה שם שמע את השירה. מי לא שמע את השירה? אנשי בית שמש. בסדר, חבר'ה. הגויים מתרגשים. טוב, גם אנחנו נתרגש. מאיפה הלווים הורידו את הארון? בפסוק תתבב, לפי זה? מאיפה שהפלישים שמו אותו? ההבדל אם את מקורית או לא מקורית הוא הבדל אינסופי. זה בא לך מהלב, ושאת עושה, כי הגויים עושים, כי מישהו אחר אמר צריך לעשות. אני אומר, טוב, גם אני אעשה. יש לי אדישות כזאת שמלווה את אנשי בית שמש לאורך כל הדרך. 15 שרני פלישתים ראו וישוב עקרון, רק אחרי שהם ראו שהעם ישראל גם מגיעים ומחזרו. אז יש שתי פסוקים, שתי תשובות. למה העלו פרות עולה? צריך לעלות רק פרים עולה. התשובה הראשונה, שזה מחלוקת מהותית. התשובה הראשונה, הוראת שעה, הוראת שעה, הכוונה, היו שם נביאים בבית שמש. והם הסבירו לעם ישראל את גודל השעה, והם הפרו, הבינו שיש הדרכה אלוקית מיוחדת, שצריך להקריב פרות, עולות, ולא לפי הסדרים רגילים. למשל, אני מחבא מאוד את ההתלהבות. אבל בקשר להמשך, אין שום הבדל. ויח באנשי בית שמש, כי ראו בארון אדוני. ויח בעם 70 איש, 50 אלף איש, והתאבלו העם, כי יקד מהם בעם מכה גדולה מהם. שיבת אהרון מלווה בזוועה, את יודעות מה זה? 50 אלף איש. על מה? מה? למה מתו? בגלל שהם ראו בארון השם. מה, בית שמש הייתה כזאת גדולה, שראו בה 70 איש, 50 אלף איש? אז איך פותחים את הפסוק הזה? איך פותחים פסוק? מה זה לפתוח פסוק? איך רואים מה כתוב בתוך הפסוק? לא סתם השטח, איך? מסתכלים על מה שלא מבינים. אז מה את לא מבינה כל כך את פסוק י"ט? את המספרים את לא כל כך מבינה, נכון? מה המספר של אנשי בית שמש? מה כתוב לכם? 70 איש, 50 אלף איש. ככה כותבים מספרים? בזמן התנ״ך הם דיברו כזה מוזר, נכון? לא נכון. משהו במספור הזה לא תקין. ככה לא כותבים. איך כותבים? 70 אלף ו-50 איש. אם זה היה במדויק, אם זה 50 אלף ו-70 איש, סליחה. לא כתוב 70 איש, 50 אלף איש. נכון? והיו חיי עשרה 100 שנה ו-20 שנה ו-20 שנה. לא כותבים ככה, אז יש דרשות, זוכרות? בת קוף כבת קף, בת קף כבת זין, זוכרות את זה? אז זה דרשות, אז יש פה איזו דרשה, ככה לא כותבים נורמלי, 70 איש, 50 אלף איש. אז בואו תפתחו את המספר הזה. המספר הזה אומר לכם משהו? רוצות להתחיל להעלות אסוציאציות, לזכור מה זה? הייתם בבית כנסת השבת? אז מה זה 70 איש? איך? נכון, משה רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ולא תישא אתה לבדיך. אז הוא אוסף 70 איש, ויאסף 70 איש סביבות אוהל, נכון? ויעצה מנוח אשר עליו התנך, ה-70 איש הזקנים במחנה. משה רבינו מקים סנהדרין, ומאז לנצח, מי שמוביל אותנו, 70 איש. 70 איש בעם ישראל זה מספר. לפי בקונקורדנציה, או פרויקט פשוט, תכתבי 70 איש, וייתן לך המון המון תוצאות. שזה תמיד בסנהדרין. בסנהדרין היו 70 אנשים. כתוב 70 איש, 50 אלף איש, כמו שיש דבר שהסנהדרין בתמונה, בתמונה. מה, הסנהדרין, אולי אני אגיד לכם, הסנהדרין נפלה שם, כל הסנהדרין נהרגו, נכון? ויח בעם 50 אלף איש בערך, אבל הייתה עוד קבוצה, שכל הסנהדרין מתה. וזה יוצר הרבה שאלות, נכון? מה השאלות זה יוצר? למה הסנהדרין? ויכול להיות שכל הסנהדרין גרה בבית שמש? יש סנהדרין קטנה בכל עיר ועיר, יש בית דין של שלושה, ויש בית דין של כל שבט זה 23, ורק בירושלים, בית המקדש, שם יש סנהדרין גדולה של 70 איש. כתוב 70 איש, 50 אלף איש, ברור שהם רומזים לנו על משהו כמו הסנהדרין. אבל זה קשה לנו להניח שכולם היו תושבי בית שמש. אז יכול להיות שלא כולם היו תושבי בית שמש, אבל כתוב ככה פסוק. ויח באנשי בית שמש קראו בארון השם, ויח בעם, אולי חוץ מאנשי בית שמש הוא גם יקע בעם, ויתבלו העם כי יקע השם בעם מכה גדולה. יכול להיות שלא רק אנשי בית שמש היו שם, ככה נשמע קצת בפסוק, נכון? יכול להיות שבהתחלה רק אנשי בית שמש הגיעו שם, ואחרי זה גם הסנהדרין הגיעו לשם. כשהודיעו לכולם שהארון פה, אז בטח אנשים התרגשו, ובאו, ושיירות, ווואו. ויו, מה, מי לא יגיע? מי יגיע ראשון? הסנהדרין יכול להיות שהגיעו. ומה לא בסדר שהם הגיעו? הגמרא אומרת שתי דעות, מה זה? שלוש דעות, מה זה? 70 איש, 50 אלף, בסדר? דעה אחת זה נפלו ישראל ונפלו סנהדרין הגדולה עמם. מה קרה? אני עוד לא אומר איך קרה. שמי שנהרג שם זה אלפי, עשרות אלפי אנשים, הרבה יותר מהמלחמות. כאילו היינו צריכים להגיד, איזה יופי, נפטרה הבעיה, הבעיה בכלל לא נפטרה. הארון חוזר, אבל חוץ מזה שהארון חוזר, גם נהרגים עוד רבבות. דעה השנייה אומרת שנהרגו שם 70 אנשים, שכל אחד מהם שקול כ-50 אלף איש. אתם יודעות מה זה בן אדם ששקול כ-50 אלף איש? זה אגדה. יש אדם שמרוויח משכורת כמו 50 אלף איש, יכול להיות? אם משכורת ממוצעת במשק זה 10,000 שקל, אז כמה זה 50 אלף משכורות? 10,000 כפול 50 אלף. הוא מרוויח 50 מיליון שקל בחודש. יכול להיות? יש אולי כאלה, נכון? אבל סכום אגדה, אבל אנחנו לא מדברים פה על משכורות, על מה אנחנו מדברים? ומה הוא שקול כמו 50 אלף איש? מבחינה רוחנית. מבחינה רוחנית. יש 70 אנשים בדור הזה שכל אחד, מי חושב שהוא שקול כמו 50 אלף איש? מי חושב את זה? הנביא. הוא לא עובד עליהם, הוא באמת שווה. יש אנשים, כמו כמה אנשים שווה הרב קוק, לפי דעתך. לפי דעתי, הרבה מיליונים, מה זה כמה שווה. יש אנשים בודדים שמביאים ברכה כמו 50 אלף אנשים מדהימים. יש אנשים כאלה. בדור ההוא היו 70 אנשים, הייתה איזה פסגה רוחנית, הנהגה רוחנית מטורפת, שכל אחד מהם שווה 50 אלף איש. שווה מבחינת קדושה, צדיקות. הם משנים את עם ישראל, כאילו 50 אלף אנשים רגילים ניסו לשנות את עם ישראל. זה דעה שנייה. הדעה השלישית היא שיש שם 50 אלף איש, שכל אחד מהם שווה 70 אנשים. מה הכוונה? הכוונה שיש שם איזו תנועה, איזו מפלגה, איזה זרם אליטיסטי, רוחני, שיש בו קבוצה מכובדת, 50 אלף איש, וכל אחד מהאנשים האלה שווה פי כמה וכמה בעולם הרגיל, פי 70. יש כאלה שווים פי 72, יש כאלה שווים פי 58, פחות או יותר, בסדר? מי נפל שם בקרב? ה-70 איש האלה משנים את התמונה. זה שכתוב 70 איש, לא כתוב 50, כתוב 70 איש, ומשהו של דבר שהנביא רוצה שתתבוני, זה לא סתם מגפה. קורה שם משהו. עוד פעם שלושת אפשרויות. גם נהרגו הרבה אנשים והסנהדרין, זה אפשרות השנייה. אפשרות השנייה והשלישית זה או 70 אלף איש שכל אחד שווה 50 אלף איש, או 50 אלף איש שכל אחד שווה 70 אנשים. זאת אומרת, או המנהיגות הבחירה הרוחנית של עם ישראל, או 70 אנשים, או מפלגה המובילה בעם ישראל. כל איזה מפלגה זה לא יפה, מגזר זה גם לא יפה. הייתה איזה דרך, הייתה איזה קבוצה שהצליחה לגדל אנשים למקומות מאוד מאוד רציניים. כל אחד שהיה בקבוצה הזאת היה נהיה שווה פי 70 מקבוצות האחרות. וכולם מתו. איך שלא תסביר את זה, כולם מתו. למה כולם מתו? אז יש כל מיני נסים. יש הסברים שקרה איזה נס, כתוב פה, ביח השם בעם. אבל יש מדרש שאומר במדבר, שבעצם יצאו למלחמה נגד פלישתים. כשארון השם חזר לבית שמש, אז עם ישראל התאסף ברבבותיו לבית שמש, הוא כל כך התרגש, הוא יצא עוד פעם מלחמה נגד פלישתים, ובמלחמה נגד פלישתים הוא הובס, ושם נפלו כל ההרוגים האלה. זאת אומרת, כמו תמיד, אלוקים לא מעניש, זה אנחנו תוקעים את הראש שלנו בקיר. אחרי זה שואלים למה אלוקים מעניש. התוצאה היא טבעית, כשאני לא מתנהג לפי החוקים של האמת, אז אני מכאיב לעצמי, לפעמים יותר, לפעמים עוד יותר. נתקבצו ויצאו למלחמה לפני פלישתים ונפלו בה. מי נפל בה? 70 איש, 50 אלף איש, שתי הקבוצות. מה בעצם כתוב פה? אני אגיד לכם מה אני חושב שכתוב פה. יש מצבים שאדם עושה עבירה. הוא יודע שהוא עושה עבירה. הוא יודע שהוא לא בסדר. יש מצבים שאדם עושה עבירה והוא לא יודע שהוא עושה עבירה, אז מגלים לו שהוא עושה עבירה. מישהי לא יודעת שאסור להסתרק בשבת ומדרשת רגילה, בסדר? יכול להיות שמסתרקת, היא נורא רוצה להיות צדיקה ובאה אל החברה שלה ואומרת לה, אסור, צריך לקנות מברשת מיוחדת לשבת. אז היא אומרת, וואי, תודה, הצלת אותי, עד עכשיו עשיתי מה שאסור לעשות, בסדר? יש מצבים שאדם עושה משהו לא נכון, ואומרים שהוא עושה לא נכון, ומה הוא אומר? הוא אומר, מה פתאום, זה כן נכון. יש לכם דוגמה כזאת? יש לכם דוגמה על מישהו שעושה דבר שביד יותר חמור מאוד, הוא בטוח שזה הכי טוב בעולם? אין לכם רעיונות כאלה? נניח מישהו חושב שאם הוא יקים ממשלה עם השמאל, הוא יציל את המדינה. ויכול להיות שאת חושבת שהוא יפגע מאוד במדינה. יש מצב כזה? תדמייני מצב כזה. מישהו טוב, מישהו יקר, מישהו אהוב מאוד. הוא מסביר שהקטסטרופה הכי גדולה בעולם שיהיה בחירות חמישיות. ולכן הוא יעשה הכל, ילך, אתם יודעות, עם אבאס, הכל העיקר שלו. תבואי ותגיד לו, אתה טועה, אז מה הוא יגיד? הוא יגיד, לא נכון, אתה טועה. יש מצבים שאדם טועה, אולי זה בדיוק הפוך, הוא יגיד זה בדיוק הפוך. הוא יגיד, יש מציאש, הקדוש ברוך הוא רוצה שנציל את עם ישראל לידי ללכת לקואליציה עם הכוהן שהולכים שם. ומי שחושב שלא נכון, אז הוא טועה, והוא לא מקשיב לאלוקים. מה הפרוש? פוליטיקה זה ככה, נכון? השמאל חושב שהוא צודק והימין טועה, והימין אומר, לא נכון, אנחנו צודקים והשמאל טועה. זה ויכוחים בין בתי מדרש, יש אפילו ויכוחים בין בתי מדרש. אתם פעם על דבר כזה? זה לא מישהו רשע ומישהו צדיק. כולם רוצים להיות צדיקים. יש חסידים ומתנגדים, בסדר? אז זה לא מישהו, יש לו יצר הרע והוא לא מקשיב והוא יהיה חסיד ומתנגד, תלוי באיזה צדיק. ויכוחים בין צדיקים, זה כולם רוצים לעשות את האמת, הם חושבים ככה. והצד השני חושב שיש פה קטסטרופה יכול להיות. אבל הצד הראשון אומר, הוא לא פחות צדיק מהצד השני. יכול להיות שהוא עושה, יכול להיות שמישהו צדיק עושה דברים קטסטרופות? יהיו כאלה דברים? כן? בטח שהיו. יש ויכוח בין ימין לשמאל. השמאל חושב שזה שאתם יושבים עכשיו בקריית ארבע, זה קטסטרופה. אני חושב שזה שלא ממשיכים את הבנייה בקריית ארבע, זה קטסטרופה. זה צריך להבדל מאוד בין ויכוח, בין דעות, בין התנהגות לבין גופו של אדם. יש לנו ויכוחים כבודים מאוד, אנחנו יודעים על חלק גדול מהוויכוחים הכבודים, זה נגד, זה מול אנשים שהם אולי צדיקים מאוד מאוד, או רוצים להיות צדיקים מאוד מאוד. וזה לא עושה את החיים קלים יותר, יש לנו ויכוח עם העולם החרדי, נכון? על מה למשל? על הקשר למדינה, על הקשר לצבא. וכולנו ברור שהחרדים הם צדיקים חבל את זה. כולנו ברור שהם רוצים לעשות רוצים לשם. ואנחנו חושבים שהיחס למדינה הוא טעות קשה, ויש לנו נזק גדול. והשלכות חמורות, אבל אנחנו לא חושבים שהם נכנעו ליצרים הרעים שלהם. זה מחלוקת פנימית, רוחנית. כשמי שעושה עבירות בגלל היצר הרע שלו, אז די פשוט. הוא יודע שהוא לא בסדר. ואם הוא כן רוצה לבסדר, אז הוא יודע שיש לו יצר הרע. יודעת שיצר הרע לפעמים נראה כאילו אי אפשר להתגבר עליו. אם מישהי מאוד רעבה או אם מישהי מאוד עייפה, זה נראה כאילו הגוף יותר חזק ממנו. אבל בעצם כל היצרים הרעים הגשמיים בסוף הם חלשים. בסוף אנחנו מנצחים אותם. בסוף אם מישהו באמת רוצה, הוא יוצא מכל המגבלות הגשמיות שלו. אבל הבעיות של דעות לא נכונות ומידות לא נכונות, אלה בעיות הרבה יותר גדולות. מהם לא בטוח בכלל, בכלל שנצחים. ולפעמים יש אנשים שהם רוצים להיות צדיקים, הם רוצים להיות טובים, הם עושים תאוריות קטסטרופליות. הסכם אוסלו עשו אנשים שמאוד אהבו את המדינה ורצו שיהיה שלום. מה קרה בסוף אתם זוכרות? זה שמישהו צדיק זה לא אומר שהוא צודק. זה שמישהו צדיק זה אומר שיהיה לו עולם הבא, והוא מאוד טוב, אפשר מדום הרבה דברים. יכול להיות שהוא טועה, אתם יודעות מה? זה לא החרדים, זה אני כזה, בסדר? יש הרבה חרדים שחושבים שאני חושב דברים נוראים. ושאני אוהב את המדינה, ושאני אמן, וקשור אליי, כאלה שחושבים, זה לא בסדר. זה לא משנה, נכון? כשיש מחלוקות בגדולי ישראל, זה אומר שיש כאלה שחושבים שהדעה של השני היא לא נכונה. בסדר, זה לא קשור לבן אדם. אז אנחנו מנסים להבין מה קרה פה בזה שהשם מכה בהם. השם מכה בהם. איך יכול להיות שהמנהיגות, מה שכתוב בפסוקים שהמנהיגות הרוחנית של עם ישראל נופלת, מתה. האנשים הפשוטים לא מתו, אלה שהם פחות צדיקים, אנשים בינוניים, לא כתוב. מי שמת זה סנהדרין ואו 70 אנשים שקולים כ-50 אלף איש, או 50 אלף איש שקולים כ-30 אנשים. למה הם מתו? אז המדרש אומר, זה לא היה ברק שיצא מהשמיים והרג אותם, אלא הם התקבצו ויצאו מלחמה מול פלישתים ושם נפלו בקרב. אז למה הם יצאו למלחמה? כי מה? למה הם יצאו למלחמה? כי מה קרה? אתם זוכרות? לפני 7 חודשים הכל התחיל. לפני 7 חודשים יצאנו לקרב מול פלישתים. זוכרות? אליהו ובנה. והאווירה שם הייתה מאוד חגיגית ומרוממת. אחרי כל כך הרבה שנים שעם ישראל כל כך חלש וקטן מול פלישתים, סוף סוף הוא הרבה יותר חזק. והם יוצאים ולוקחים איתם את ארון השם במלחמה. ופתאום קורה משהו מטורף. מה קורה? פתאום אנחנו, במקום שארון השם יציל, קורה איזה קטסטרופה. אנחנו עכשיו היינו אצל פלישתים, לא היינו אצל עם ישראל. בשבעת החודשים האחרונים התעסקנו במה קורה פלשת. מה קרה בעם ישראל? עם ישראל היה שבר גדול מאוד. איזה שבר מטורף. אתם יודעות כמה דתל"שים נהיו? אני לא מדבר על עשרות או מאות אלפי יתומים ואלמנות והורים שכולים. המשכן נחרב, הארון נפל בשבר. זה שבר רוחני כבד כבד כבד, נסיגה רוחנית כבדה מאוד. תחושה כאילו נצח ישראל שיקר חס וחלילה. הכל אבוד, אין סיכוי, לא. היה איש בנימין שחתר כבר לגאולה קדימה, אבל היה ביזיון אדיר 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 אדיר. ביזיון אדיר. ועם ישראל לא מבין. אם הישראל עושה עבירות, אז נותנים לו בראש, הוא מבין שאפשר להמשיך לעשות עבירות. אבל הם לא עשו עבירות, הם זוכרות, הם אוהבו את התורה, הדור הזה אהב את התורה. הם אהבו את התורה, הם מסרו את הנפש על התורה, אני מדבר על אלי ובניו, וכל האנשים שסביבם, הייתה שם איזו תנועה רוחנית גדולה מאוד, כמה אנשים היו בה? לפי דעתכם? 50,000 איש. וכל אחד שם היה שווה? כמו 70 אנשים. בערך. זו תנועה שהוציאה את עם ישראל מהבוט של ספר שופטים. זו תנועה שעקרה את עם ישראל מעבודה זרה, מלחמות אחרות. הם החזירו את עם ישראל למקדש, החזירו את עם ישראל לתורה. תנועה שקדמה מאוד מאוד, תנועה אליטיסטית, אבל במובן הטוב של המילה. היא לא דאגה לעצמה, היא דאגה לכלל ישראל, היא הוסיפה תורה, בירת שמיים, מצוות. והגיעו לקצה, לפסגה, סוף סוף עכשיו נלחמים פלישתים, פתאום הכל נהרס. עם ישראל נטוש ומופקר ועלוב ואומלל, ואנשים לא מבינים מה קורה, לא מבינים מה קורה. אם אני מתנהג לא יפה, אם אני נותן מכה בראש בקיר וכואב לי הראש, אז אני מבין, לא להמשיך את המכות בראש, אבל פה הם היו בסדר, מה הם לא בסדר? היינו צדיקים, שמחנו על התורה, מה לא בסדר? אנחנו ראינו בפרק ד', אתם זוכרות באיש בנימין, איך עם ישראל עשה את הכל כדי להפסיד בקרב. איך הוא בוטח בתורה בצורה לא נכונה, זוכרות. במקום שהתורה תרומם אותי, אז התורה תעשה בשבילי את העבודה. מה הבעיה ששם, הבעיה ששם זה חוסר אמון שאנחנו תורה, כמו עם חנה, בדיוק כמו עם חנה. מאמינים שהתורה היא ספר קדוש, רק חושבים שאנחנו אנשים עלובים וקטנים. ולכן אנחנו מוחקים את עצמנו ועושים מה שכתוב בספר הקדוש הזה. ומה שחנה אומרת לעם ישראל כל הזמן, לא, אנחנו, התורה בתוכנו. אנחנו לא רק נמחק אל התורה, אנחנו נתבטל. אתה יודע מה ההבדל בין להתבטל לתורה להימחק לתורה? הבדל אינסופי. להימחק, מבחוץ זה נראה אותו דבר. אבל בפנים יש הבדל אינסופי, להימחק לתורה זה, זה לא, לא לאהוב את עצמי, להיגאל מעצמי. אני אגיד, אני לא חשובה בכלל, והחיים שלי לא חשובים, אני רק אעשה דברים שכתובים לתורה. להתבטל לתורה זה בדיוק הפוך, זה להגיד, אני כן חשובה, והחיים שלי משמעותיים, ויש אלוקים בקרבי. אבל כדי להיפגש עם הגודל הזה בתוכי, אני צריכה מה? להיות קשובה לתורה. אז זה לא להימחק, זה להתכופף, זה להקשיב, אבל בסוף את לא נמחקת, בסוף את נהיית אדירה פי כמה. אז בעם ישראל הגיע הזמן שמה, זה תמיד הולך ככה. קודם כל, מי שרוצה להתפגש עם התורה, מי שרוצה להתפגש עם התורה, קודם כל מה? קודם כל צריך להתכופף. איפה זה כתוב? בהר סיני. נעשה ונשמע. קודם כל נושאים. קודם כל יראת שמיים, קודם כל מקבלים עול מלכות השם. השם אמר, זה מוצא חן בעיניי, לא מוצא חן בעיניי, מתאים לי, לא מתאים לי, מדבר אליי, לא מדבר אליי, זה אחר כך, קודם כל תורה. אחר כך, ככל שמקשים יותר לתורה, אז התורה מה? הולכת וחודרת ללב, ואז אנחנו מצליחים לפגוש ולהרגיש איך אנחנו בעצמנו תורה. בדור הזה, זה היה בדיוק הוויכוח של חנה עם אלי. בדור הזה הבעיה שהם מאוד מתבטלים לתורה, אבל הם לא עסוקים בכלל בשאלה איך התורה מעצימה אותנו. לכן במלחמה, למה הם הפסידו במלחמה לפני 7 חודשים? כי כך, כי הם לא נתחרבו. כי הם הביאו את התורה, התורה היא גדולה, והיא תעשה לנו את העבודה. ולהפך, זה רק חיזק את הפלישתים, ורק הרס אותנו. אז קרה לפני 7 חודשים משהו, אז צריך לעשות חשבון נפש. כשחוטפים מכה כזאת, צריך לשאול איפה טעינו, ואיפה אנחנו מתגדלים. אבל במקום לעשות חשבון נפש, כשהפרות החזירו את הארון, אז הם לא שמעו את השירה. מה היה כתוב בשירת הפרות? הם זוכרות? רוני, רוני, השיטה היא תופי ברוב הדרך. איך הסברנו את השיר הזה? על הקופסה של העצים, שמה אומרת הקופסה של העצים? שהחיבור של התורה אלינו זה לא בגלל שניגע בתורה, הוא נקיים בתורה. בגלל שזה בלב, בלב, זה משהו שהוא תמיד יותר גדול מכל מה שנעשה. שאנחנו תורה, זה שירת הפרות. אם הם לא שמעו את שירת הפרות, אז חזר הארון, הם מאוד מאוד שמחו, באו לשם, וואו כאו באו לשם. והם החליטו, בואו נצא למלחמה מול פלישתים. למה נצא למלחמה מול פלישתים? כי הנה, אהרון חזר, אז כל מה שהיה עכשיו, 7 חודשים היה איזה משהו מוזר כזה. ככה הם אמרו. היה משהו מוזר כזה, משהו משון, איזה סוד כזה. אבל הנה, עכשיו הכל נהיה בסדר מחדש. הכל נהיה בסדר. הם אנשים צדיקים מאוד. יש שם 70 אנשים שווים 50,000 איש. יש שם 50,000 איש שווים 70 אנשים כל אחד. אבל הם הזיזו את עם ישראל מאוד מאוד קדימה. אבל כשמישהו מזיז את עם ישראל קדימה, מה אומרים לו? אומר, בזכותך עכשיו ישראל יכול לזוז עוד יותר קדימה. כי בתורה זה תמיד לגדול ולגדול ולגדול ולגדול. אם מישהו הביא את עם ישראל להישגים מאוד גדולים, א' אומרים לו תודה רבה מאוד, ועכשיו אומרים לו, עכשיו תיפתח, בזכותך יש את הקומה הבאה, עוד אין בית מקדש, עוד אין מלך, חכה, עוד לא הגענו לקצה. אבל האנשים האלה, אם הם לא פתוחים, אז הם תוקעים את עם ישראל, יוצא פה מצב נורא והיום. שאלה שהכי קידמו אותנו, ואלה שהכי עזרו לנו, ואלה שהכי למדנו מהם, הם אלה שתוקעים אותנו. כי הם לא מאפשרים לנו להיפתח. לא כולם גיבורים כמו חנה, שלבד הצליחה לעמוד מול כולם, להרשות לעצמה לבכות ולהתפלל ולמצוא את האלוקים בתוכה. אז עם ישראל, אהרון חוזר, ואהרון חוזר והקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תגדלו. ויש אנשים כאלה שלא רוצים. השבעה חודשים האלה עברו כמו חלום בלעות מטורף ואכזרי. ופתאום אהרון חזר, אז יופי, אז בוא נגיד שהכל היה רק חלום. חלם פעם חלום מפחיד. לא יצא לך. אבל חלום מפחיד זה חלום שהוא כזה מפחיד. וואי וואי וואי. ואז פתאום את מתעוררת. את דואגת, ולא יודעת מה יהיה, ופתאום את מתעוררת. זאת אומרת, אני לא מאמינה שזה רק חלום. יואו, זה כיף. יואו, יואו. בעצם כל הבעיות הן לא בעיות, ואני לא בכלא, ואני לא נופלת מהתאום. לא אתן לכם רק לחלום, בסדר? לפעמים בחיים קורים דברים קשים, חס וחלילה שלום. שמעתם שלפעמים קורים דברים קשים? ואת אומרת, הלוואי שזה יהיה חלום. הלוואי שפתאום אני אתברר, והתברר שכל הצרות בכלל לא הצרות. בכלל לא הצרות, הכל היה טוב. הכל היה טוב. סתם חלמתי, סתם חלמתי, ככה את רוצה. אבל אם זה נכון, אז זה לא חלום. אתם יודעות שזה לא חלום. הלוואי שפתאום הכל ימחק, זה לא חלום. למה? כי יש השגחה. גם על הדברים הרעים יש השגחה. ואם קורה משהו רע, אז המטרה שלו היא מה? כשיש בעיה המטרה, זה לא שהבעיה תיעלם. אולי מה שבא לי, אבל זה לא המטרה. מה המטרה? יש תפקיד לכאב. הוא בא להצמיח, הוא בא לבנות משהו. הוא בא לגדל, הוא בא לגדל. מישהו חולה שיפסיק להיות חולה, זה לא מספיק. המחלה באה לעשות משהו. באה לקדם. החסד האלוקי נמצא גם ברגעים קשים. הוא בא לדחוף אותם לשם. אבל אם אני מאוד מאוד מקובע לעמדות שלי, בגלל שלי, לא בגלל מידות רות, בגלל שיש לי עמדות מאוד גדולות, שעזרו מאוד לעם ישראל. אז זה לא עוזר שום דבר. הייתה מלחמה, המשכן נחלם. עשרות אלפי הרוגים, אהרון אשר נפל בשבי. אז מה, הבעיה היא שאהרון אשר נפל בשבי? לא. הבעיה היא שאנחנו תקענו את עצמנו. יש את התבוסה, זה סימן חיצוני לזה שאנחנו תקענו את עצמנו. זה לא הבעיה. זה שהערבים השתללו בלוד, זה לא פתאום נהייתה בעיה. אתם יודעות, הערבים בלוד היו, מה הם היו? הם ימדו כל יום מסירת שערים במשנה ברורה. ופתאום הם החליטו לפרוע פרעות בישראל. נכון? מה השטויות האלה? הם תמיד ככה. ערביי לא תמיד ככה, חלק. וערביי רמלה חלק, וערביי ועדי ערך. ביום רגיל את לא רואה את זה. את מכסה את זה, ופתאום זה מתעורר, וואו, ניבל. יש לכם עוד דברים שהם כל הזמן בעיות ופתאום אי אפשר להתכחש אליהם? יש. החמאס נלחם, וואו, מעבירים להם עוד את הכסף של קטר, ועוד את הכסף של קטר. מה חשבתם שהם עשו עם הכסף? בנו מדרשות לבנות, אתם חושבים? בנו מכללות, בנו מעונות יום. כולנו ידענו שמכינים את המלחמה הבאה, אבל לא רואים, לא רואים. לא רואים, אז מה? אז כשלא רואים, הכל בסדר. הייתם פעם במירון בל"ג בעומר? יצא לכם? אבל השאלה הגדולה זה לא איך קרה אסון, השאלה הגדולה זה איך זה לא קרה קודם, נכון? כי אין שם סדר, אין שם חוק, אין משמעת. מה יש שם? קדושה. נהרות של קדושה. ואהבת ישראל. כולם עובדים בעד, חרדים, ויזה, ויזה. חבל הזמן, קדושה, אין שם? אין שם שום אחרות המציאות. לא משטרה, ולא מהנדסים, ולא פקחים, ולא כל השטויות האלה. כמה חרדים נהרגו בגלל שלא הקשיבו לפקחים ולמהנדסים? אתם יודעות כמה? כמה? בגילאים 65 ומעלה, במדינת ישראל נהרג אחד מכל 400 אנשים מהקורונה. בגיל 65 ומעלה. בעולם החרדי, מ-65 ומעלה, נהרג אחד מכל 73 אנשים. פי ארבע. למה? החרדים הצדיקים, הטובים, המתוקים, היקרים, הישרים, שמקפידים על קלה כבחמורה. למה? למה נהרגו פי ארבע? יש לכם רעיון למה? כי העולם החרדי מזלזל בעולם הזה. בגדולתו, בקדושתו, מזלזל בעולם הזה. הוא שם פס על העולם הזה. הוא שם פס ליצרים ולקריירה, הרבה דברים שמים פס. שמים את הנפש על תורה. ביחד הזה שמים פס על הצבא, על העבודה, על הפקידים, על ביורוקרטיה, על המהנדסים. אבל זה לא חדש. אז זה לא חדש. מי עשה את האסון במירון? מי עשה את האסון במירון? הם תוקעים, 500,000 אנשים, מקום כזה קטן. אז הנס הוא לא שנהיה אסון. הנס הוא איך לא נהיה אסון קודם. הוא שמר שלא נהיה. אנחנו עושים דברים, ואחרי שואלים את אלוקים למה. אולי עדיף מה? להקשיב לאלוקים. אבל לפעמים אנשים לא מקשיבים לאלוקים כי הם רשעים. לפעמים אנשים לא מקשיבים לאלוקים כי הם צדיקים. אז אחינו החרדים הם ממש צדיקים, חבל על הזמן. אז תגיד להם, תקשיבו למהנדסים. אבל זה לא פשוט להם להקשיב למהנדסים, למה? כי כל העירת שמיים שלהם בנויה על זה שהם שמים פס על העולם הזה. אני מקצין, בסדר? זה הצדיקות שלהם. למה הם לא הולכים להיות רופאים ומהנדסים ולעסוק בכסף וקריירות וזה? כי הם מוסרים את הנפש של התורה. באמת לגדלותם. אני מלמד עליהם זכות עכשיו, אני לא מלמד עליהם חובה. באמת לגדלותם. אבל יש רגע שאלוקים דופק ואומר מה? די! לא ימשיך. במירון עוד 45. במירון אי אפשר היה לא לראות את זה, כי זה בבת אחת וזה אסון כזה מחריד וכל כך כואב. אבל זה הרבה פחות מה שנהרגו לנו בקורונה ככה. זה לא נהרגו לחרדים, החרדים זה אנחנו. זה לא להם. אם יותר חשוב ללכת למקווה, ויותר חשוב ללכת לטיש, ויותר חשוב ללכת למניין, יש איזה תוצאות. אם לא אני ימות, אז מישהו אחר ימות. אז כשהשוטרים המעצבנים האלה אומרים לעמוד לפי הסדר ולפי התור, ושואלים מהנדסים כמה אנשים יכולים להיות מדרוג הזה, כמה לא, זה לא בא לעצבן, זה חלק מה... איך חיים את התורה פה בתוך העולם הזה, כן. אז מסובך, אני מאוד טוב בלהגיד לאחרים במה הם צריכים להתקדם, אני רוצה להגיד לעצמי מה הם צריכים להתקדם. אז בדיוק מה שקורה בפרק. יש אנשים גדולים שחזר הארון, אמרו בואו נצא מלחמה בפלישתים, אתם לא יכולים לצאת מלחמה בפלישתים. אתם חלשים ופלישתים הרבה יותר חזקים ופלישתים ינשכו אתכם בכל הכוח, וזה מה שהם עשו. אז אנחנו צריכים להתפלל שנדע לזהות איך מתקדמים בתהליכים בלי שנקה בעצמנו. שזה כתוב את הפסוקים האלה, לא למה אותנו מה קרה, אז מה קורה היום? בואו ניפתח, בואו נגדל, בואו נקשיב לאלוקים. בואו לא נהיה סגורים בתוך הדברים שלנו. ואם אנחנו נפתחים, אז הגאולה הולכת וזורחת. כל טוב.